סימן רישה אינבוב סעיף דלת. למדנו בסעיפים הקודמים שגוי שהדליק את הנר או עשה מלאכה בשבת עבור ישראל, הדין הוא שאסור לישראל להנות מאותה מלאכה. חז"ל חששו שאם יהיה מותר לישראל להנות ממלאכת גוי שנעשתה בשבת עבור יהודי, זה יביא למצב בסופו של דבר שהיהודי יבקש מהגוי בשבת שיעשה עבורו מלאכה. לכן חז"ל גזרו ואמרו שגוי שעשה אפילו מעצמו מלאכה בשבת עבור ישראל, אסור לאותו ישראל שהמלאכה נעשתה עבורו, ואפילו לכל היהודים כולם, אסור ליהנות מאותה מלאכה שעשה הגוי בשבת עבור יהודי. בסעיף שלנו בסעיף ד' נלמד שיש אופן שגוי ידליק נר עבור ישראל בשבת, גוי ידליק בשבת נר עבור ישראל, ומותר לישראל ליהנות מאותו הנר. איך זה יכול להיות דבר כזה? נקרא בפנים. אומר השולחן ערוך, אם יש נר בבית ישראל, הוא בא אינו יהודי והדליק נר אחר, מותר להשתמש לאורו של הנר השני שהגוי הדליק, בעוד נר הראשון דולק. אם היה נר דלוק בביתו של ישראל, מבעוד יום, בהתר, בא גוי והוסיף והדליק נר נוסף, עבור ישראל, הדין הוא שמותר ליהודי ליהנות מהנר הנוסף. ולמה? כי את מה שהיהודי עושה לאור הנר הנוסף, הוא גם יכל לעשות לאור הנר הקיים. אז לכן, אף על פי שהגוי הוסיף כאן אור, אבל מכיוון שהיהודי יכל לעשות את אותה פעולה, גם בלי הדלקת הנר הנוסף על ידי הגוי, אז לכן זה לא נחשב כהנאה שאסורה בשבת. המשנה ברורה מוסיף ואומר שאין אוכנמי. אם יש פינות מסוימות ששם אי אפשר להנות אלא מהנר של הגוי, אז אסור שמה להנות מהנר של הגוי. אבל באותם מקומות שהיהודי יכל להנות גם בגלל הנר הראשון, אז אף על פי שהנר השני שהגוי הדליק מוסיף לו אור, אבל זה מותר, כי את אותה הנאה הוא יכל גם להנות מאורו של הנר הראשון. מביא השולחן ערוך דוגמה נוספת. אבל לאחר שיכבה הנר הראשון אסור להשתמש לאור השני. כמובן, מתי מותר ליהנות מהאור שהדליק הגוי? רק שהאור הראשון עדיין קיים, אבל אם הוא כבר קבע, הנר הראשון שהודלק בהתר קבע, אז אסור להשתמש מהנר השני, כי באופן עקרוני זה נר שהוא אסור בהנאה. אלא אנחנו אומרים שזה לא נחשב שהוא נהנה מהנר השני, זה נחשב שהוא נהנה מהנר הראשון. אבל דבר כזה שהוא לא יכל לעשות לאורו של הנר הראשון, או אחרי שהנר הראשון קבע, אסור לו להשתמש לאורו של הנר השני. השולחן ערוך מביא דוגמה נוספת, וכן אם נתן שמן בנר הדולק, מותר להשתמש עד כדי שיכלה השמן שהיה בו כבר, ואחר כך אסור. גוי שהוסיף שמן בנר, מותר ליהודי להשתמש לאורו של אותו הנר, כיוון שבאותה מידה הוא גם יכל להשתמש בלי שהגוי יוסיף שם השמן. אבל בזמן כזה שהשמן שכבר היה שם נגמר, ועכשיו הוא נהנה רק מהתוספת של השמן, אז זה אסור. דבר נוסף, מותר למחות בעינו יהודי שבא להדליק נר או להוסיף שמן. עינו יהודי שיש לו עיצים ואש של עצמו, יש לו נר של עצמו, והוא בא להדליק את הנר הזה לצורך ישראל, מותר לישראל למחות בעדו שלא יעשה. מה החידוש? מה החידוש? המשנה ברורה מסביר סל כדאי תוך המינה שאסור ליהודי לדבר עם הגוי בענייני הדלקה בכלל. לא לטוב ולא למוטב. כלום. לא להדליק ולא לא להדליק. או משמע לא שלא. או משמע שזה לא ככה. מותר לישראל להגיד לגוי שלא ידליק. המשנה ברורה מוסיף כאן דבר נוסף. שזה הכל כאשר מדובר בנר ואש של הגוי. אבל כאשר מדובר בנר ואש של היהודי, דהיינו, גוי נכנס לבית של יהודי ולוקח מהיהודי עיצים או נר כדי להדליק אותם לצורך היהודי, אז הנוסח לא שמותר ליהודי למחות בעדו. היהודי חייב למחות בעדו שלא ידליק. ובסעיף A נלמד בזאת השם על הכלל של אקול חוילים אצל הצינו. אקול חוילים אצל הצינו זה אומר שבארצות הקרות, כשיש קור בחוץ ויש ילדים קטנים, מותר לבקש לגוי להדיה שידליק את המדורה כדי לחמם את הבית. במקום שהקור עוד יותר גדול, מותר לו להגיד אפילו לצורך גדולים שיחמם את הבית. כי אקול חוילים אצל הצינו, אבל צריך שיהיה באמת קור, לא סתם. נקרא בפנים. בארצות קרות מותר לאינו יהודי לעשות מדורה בשביל קטנים. הקטנים סובלים מקור יותר מאשר הגדולים, ככה משנה ברורה אומר. ומותרים הגדולים להתחמם בו. אחרי שהגוי הדליק ביתר עבור קטנים, אז מותר גם הגדולים להתחמם מהמדורה הזאת, כי הגוי הדליק את זה ביתר, כמו שנאמרנו בתחילת הסימן, שגוי שעושה מלאכה עבור עצמו, גוי שעושה מלאכה עבור חוי לשען בו יסקונה, מותר גם לברי ליהנות מזה, כי הגוי הדליק ביתר, אין בזה שום בעיה. ומותרים הגדולים להתחמם בו, ואפילו בשביל הגדולים מותר עם הקור גדול שהכל חולים אצל הקור. במקום שהקור מאוד גדול, אז גם גדולים יכולים, גם גדולים מוגדרים כחולים אצל כזה קור, אז מותר לבקש מהגוי שידליק עבור גדולים גם. ולא כאותם שנוהגים מטר, אף על פי שאין הקור גדול ביום ההוא, זה ודאי שאסור. אבל אם הקור גדול באמת, אז מותר לצורך קטנים, וייתכן שאפילו לצורך גדולים עם הקור גדול מאוד.